בשבוע שעבר למדנו את חיובי הבעל שהם מן התורה. אמנם למדנו מחלוקת ראשונים, אבל בסיסית דיברנו על שאר כסות ועונה. חוץ משאר כסות ועונה, יש חיובים אחרים שבעל חייב לאשתו. לפי הרמב״ם, כולם מדרבנן. בפרק י"ב מהלכות אישות, קובע הרמב״ם, שיש 10 דברים שאדם חייב לאשתו. 3 מהתורה שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, שאר כסות ועונה, ואומר הרמב״ם, והשאיבה מדברי סופרים. כמובן, הבעיה בדברי סופרים ברמב״ם היא בעייתית, וכאן כנראה שהוא מתכוון לדרבנן. אומר הרמב״ם, כולן תנאי בית דינם. אחד מהם זה עיקר כתובה, דבר זה גם למדנו, שלפי הרמב״ם כתובה דרבנן, למרות שראינו שיש בזה מקום בהקדמה שלו להלכות אישות, לספר נשים, שהרמב״ם כותב מצוות עשה לישא אישה בכתובה וקידושין. אבל הרמב״ם בהלכה אמר שכתובה דרבנן. השאר הם נקראים תנאי כתובה. כל 6 דברים הנוספים, יש 7 מדברי סופרים, אחד מהם זה עיקר הכתובה, והשישה שהם תנאי כתובה, זה מה שנתחיל היום. 1, לרפותה עם חלתה. בן אדם חייב לשלם הוצאות ריפוי לאשתו. והחיוב הזה הוא חיוב, כנראה לפי הרמב״ם, ממוני, חיוב כסף שהוא חייב לשלם. והרמב״ם אומר ש תנאי מועיל בחיובי ממון. התנה הבעל, פרק י"ב, הלכה ו', התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם. אומר הרמב״ם שהתנאי מועיל, חוץ משאר כסות, חוץ מעונתה, עיקר כתובתה וירושתה. עונתה זה לא חיוב ממון, עיקר כתובה, חכמים תקנו בצורה חריפה, וירושה הם גם תקנו בצורה חמורה, שתנאי אינו מועיל, אבל בדברים אחרים, תנאי מועיל. כנראה שאלה הם דיני ממונות, שעליהם ניתן למחול. הרמב״ם מסביר יותר את ההלכה של חיוב ריפוי, בפרק י' ד', הלכה י' ז'. אומר הרמב״ם, האישה שחלתה חייב לרפות אותה עד שתברי. זה כנראה החיוב דרבנן שבן אדם צריך לשלם כל הצעות ריפוי. ראה שהחולי ארוך ויפסיד ממון הרבה לרפואה, ואמר לה הרי כתובתך מונחת, או רפי עצמך מכתובתך, או הרני מגרשך ונותן כתובה, הולך והולך, שומעים לו. ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ. אומר הרמב״ם שבעצם בן אדם שרוצה, שרואה שאשתו חולה, וזה יעלה לו הרבה הרבה כסף לשלם על רפואתה, אומר הרמב״ם שהוא יכול לגרש אותה ולתת לה את הכתובה. הוא גם יכול להגיד הרי כתובתך מונחת. דיוק ברמב״ם יוכיח לנו ש הרמב״ם חושב במקרה הזה, הוא אינו מגרש אותה. שהרי הרמב״ם אמר, יש לו כמה אפשרויות. אמר לה, הרי כתובתך מונחת, זה אפשרות אחת. או רפי עצמך מכתובתך, אפשרות שנייה. או הרי אני מגרשך ונותן כתובה. הרי זה הייתה האפשרות הראשונה, שהוא נותן לה את הכתובה. כנראה שהאפשרות הראשונה היא שהוא נותן לה את הכתובה, הוא מוצא לה סכום מסוים של כסף, אבל אינו מגרש אותה. או שהוא אומר, רפי עצמך מכתובתך, או הרני מגרשך ונותן כתובה, והולך שמים לו. בן אדם יכול לגרש את אשתו, גם כשהיא חולה, הוא יכול לגרש אותה. אומר הרמב״ם, אין ראוי לעשות כן מפני דרך הארץ. זה לא מתאים. בן אדם שיש לו אישה חולה, זה רוע מוסר, לשון המגיד משנה, לגרש אותה כדי לחסוך בהוצאות כספיות. הרשב"א מובא במגיד משנה במקום, אומר על הפסוק ושילחתה לנפשה. אם הייתה חולה, ימתין לה עד שתתרפא. המשפט הזה, ימתין לה עד שתתרפא, זה עניין של מוסר, כך משמע מהרמב״ם. הרמב״ם אמר, אין ראו ראוי לעשות כן מפני דרך הארץ. מהביא המגיד משנה, שהרשב"א פירש ופירשה הרעבד, הוא מביא את הרשב"א שמצטט את הפסוק, והוא אומר, הוא פירשה הרשב"א, במוטלת על המיטה. וכל שכן בבנות ישראל, אם היא מוטלת על המיטה, אינו יכול לגרשה עד שתתרפא, וממתינים בשאינה מוטלת על מיטה. ואין נראה כן מדעת רבנו שלא חילק. לפי הרייבד, אומר המגיד משנה, יש מקום לחלק בין אישה שהיא באמת חולה, שזקוקה לעזרה מרבית. אישה שכרגע היא לא מרגישה, היא חולה. אם היא מוטלת על מיטה אינו יכול לגרשה, משמע שאת גירשני אינם תופסים. זה חידוש עצום. אבל לא משמע ככה ברמב״ם. ברמב״ם משמע שהוא כן יכול לגרש אותה אם הוא רוצה. אבל זה לא מוסרי, זה לא ראוי לעשות כן. מעניין שברמב״ם, בלכות גירושין, יש מקרה אחר. מקרה של אישה שרחמנה לצלן השתתתה, נהיית שותה. ואם כן, יש לבעל מצב לא נעים, יש לו אישה שאיננה שפויה. אומר הרמב״ם בהלכות גירושין פרק י' הלכה חב ג', אם נשתתית אינו מוציא עד שתברי, הוא לא יכול לגרש אישה שהיא שותה. כמובן, יש בעיה אחרת שאנחנו לא ניכנס בה אליה היום, וזאת היא בעיה האם גירושין תופסים באישה שהיא שותה מזה שהיא שותה. הרי התורה אומרת ושהיא לחתה, צריכים לשלוח אותה, פרט למשולחת ואינה חוזרת. היא צריכה לדעת שהיא משולחת והיא לא תחזור. אישה שהיא לא שפויה, שבאמת לא יודעת שהיא מתגרשת, יש בעיה הלכתית לגרש אותה. כנראה שמדובר כאן באישה שהיא נשתתית, אבל היא לא הגיעה עד מצב כזה שהיא יודעת להבחין בין אישה נשואה לבין אישה גרושה. אבל כמו שאמרתי, זה לא הדיון שלנו היום. אומר הרמב״ם, אם נשתתית אינו מוציא עד שתברי. אומר הרמב״ם, אבל דבר זה תקנת חכמים היא, כדי שלא תהפקיע לפרוצין, שהרי אינה יכולה לשמור עצמה. היות שהיא שותה, אז כל בן אדם יפתה אותה, והיא לא תדע להבחין בין מה שמותר לבין מה שאסור. אנחנו חוששים שהיא תהיה כאילו הפקר לפרוצים, אז לכן חכמים תקנו שלא יגרש אותה. אומר הרמב״ם, לפיכך מניחה ונושא אחרת ומכילה ומשקה משלה. הוא לא צריך לפרנס אותה. הוא יכול להתחתן עם אישה אחרת, ויכול כאילו להפקיר אותה, אבל עדיין שמו קרוי עליו. היא נקראת אישה, אשת איש, ואנשים לא יתעסקו איתה. אבל הוא לא צריך לפרנס אותה. אומר הרמב״ם, ואין מחייבים אותו בשאר כסות ועונה, שאין כוח בבין דעת לדור עם השוטים בבית אחד. אמנם אסור לו לגרש את אשתו, אבל הוא אינו חיה בשאר כסות ועונה. אבל מה שחשוב לי היום, ממשיך הרמב״ם, ואינו חייב לרפותה ולא לבדותה. אם גרשה, הרי זה מגורשת, הוא מוציאה מביתו, ואינו חייב לחזור לטרפר בה. אומר הרמב״ם שהוא רוצה, בכל זאת מותר לו לגרש אותה, זה בעצם אסור לו לגרש אותה, אבל הוא מבחינת אמת, יש לו את האפשרות לגרש את אשתו, הרייבד משיג ואומר, כמובן בתנאי שהיא יודעת לשמור גיטה, זה הדבר שהזכרתי קודם, באיזה מקרה מדובר כאן, האם יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, או שהרייבד רק מפרש את הרמב״ם, זה לא נושא שלנו היום. אבל הרמב״ם אומר שאינו חייב לרפותה. למרות שאמרנו שבן אדם חייב לרפא את אשתו, זה בכל מחלה חוץ ממחלה שהיא נשתתתה. במקרה כזה אומר הרמב״ם שהוא לא חייב לרפות אותה. אומר הרייבד, אם בת רפואה היא, למה לא יהיה חייב לרפותה? וכמה יש שמשתתות מחמת חולי וחוזרות ומתרפות? אומר הרייבד, אינני מבין למה שהוא לא חייב לטפל בה. אינני מבין למה שהוא לא חייב לרפא אותה. הרי בעצם יש מקרים בזמן הרייבד, בזמננו על אחת כמה וכמה, שאפשר לרפא. אפשר שבן אדם שהוא השתתה יכול לחזור להיות שפוי. אז למה באמת הוא לא חייב לטפל בה? בכל אופן ראינו ברמב״ם שמותר לו בהלכות אישות, מותר לו לגרש אישה ולתת לה כתובה ואז היא תרפא את עצמה. במקרה כזה שהוא לא יכול לגרש את אשתו, הרי חכמים אסרו עליו לגרש את אשתו, כנראה שהרמב״ם חשב היות שבמקרה רגיל בן אדם רק צריך לשלם כתובה ולא צריך לשלם הון תועפות לרפא את אשתו, אז גם באישה שותה שהיא חולה והיא צריכה רפואה, אבל הוא לא צריך להוציא יותר מהכתובה. הוא לא יכול לגרש אותה, אבל יש סכום מסוים שיותר מזה הוא לא צריך לשלם. כנראה שהרייבד חולק ואומר היות שהיא לא משנה אם הוא יכול לגרש או לא יכול לגרש, הוא צריך לשלם הוצאות ריפוי. ברובן ראינו שיש חיוב על הבעל לשלם ריפוי לאשתו, לפי הרמב"ם משמע שזה חיוב ממון שניתן למחילה, ובן אדם שנמצא במצב מאוד לא נעים, ראינו איך שהוא חייב להתייחס לאשתו, הוא יכול לתת לה כתובה, אבל דבר זה איננו ראוי. הדין הזה שבן אדם חייב לרפא את אשתו, אמנם אנחנו למדנו את הבנת הרמב״ם. אבל יש מקום לדון בראשונים איזה סוג דין זה החיוב הזה של רפואה. זה כתוב בגמרא, במשנה, שיש תקנו חכמים רפואתה, והגמרא מסבירה כאילו שתקנו זה עבור זה, וזה עבור זה, וזה עבור זה, וזה נלמד יותר כשנגיע לחיובי האישה גם כן. אבל המשנה אומרת בכתובות, שתקנו חכמים שהוא צריך לרפא אותה, ותקנו את זה. במשנה דף נון א' ומד א', לקטה חייב לרפותה. אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי. זה מה שראינו שהרמב"ם ציטט להלכה, שבן אדם יכול להגיד לאשתו, לגרש אשתו חולה. בכל אופן אומר הרמב"ם, אומרת הגמרא, בדף נון ב' עמוד ב', שאמר לה הרי גיטה וכתובתה תרפא עצמה רשאי. למה זה נכון? אומר תוספות במקום, דיבור המתחיל, אמר הרי גיטה, לפי שרפואה היא בכלל מזונות, הרי קיבלה כנגד מעשה ידיה שעד עכשיו, אבל אינו רשאי לומר תקבל גיטה ותבדה את עצמה, וזה אנחנו נמשיך עוד בשיעור הזה, לדון בהמשך דברי התוספות. אבל תוספות בהתחלה אמר משפט מאוד חשוב, אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא עצמה רשאי לפי שרפואה היא בכלל מזונות. חלק מהמושג של מזונות, מה זה מזונות? שבן אדם חייב לאכול? ראינו כבר בשבוע שעבר, שבחיוב כסות דיברנו גם על מדור, על דירה. כסות במובן יותר רחב זה לא רק בגדים, אלא זה דיור. במובן יותר מסוים, מזונות זה מה שבן אדם צריך להחזיק מעמד בחיים, לאכול. ואם הוא צריכים תרופות, או צריכים כסף לאמצעים אחרים להתרפא, אז אומר תוספות, זה כלול בדיני ממזונות. זה אמנם חידוש, אבל לפי זה נצטרך לדון האם באמת החיוב הזה הוא מדרבנן. הרי למדנו לפי הרבה ראשונים שמזונות זה דין תורה. כך למד הרמב״ם, וכך למד רש"י בחומש לפי מפרשים שונים. אם חיוב מזונות הוא מן התורה, וחיוב הריפוי, הוצאות ריפוי, זה חלק במזונות, היה מקום להגיד שזה ממש חיוב תורה. כמובן, אני בונה עכשיו על שיטת התוספות שאמר שמזונות כוללות, הדין של מזונות כולל גם כן הוצאות ריפוי. אבל הרי ראינו בשבוע שעבר שתוספות חושב שדין מזונות זה הכל דרבנן. תוספות חושב פוסק בניגוד לדעת הרמב״ם שחיוב מזונות זה דרבנן. אם מזונות זה דרבנן אז ריפוי זה ודאי דרבנן. לפי הרמב״ם שמזונות זה דין תורה וריפוי זה מדברי סופרים, כנראה שזאת הלכה אחרת. זה לא חלק ממזונות, אלא דין אחר לגמרי. והריטב"א בכתובות אומר משפט מפורש, אומר הריטב"א שחיוב ריפוי זאת תקנה מיוחדת ולא משום מזונות. זה לשונו. זה תקנה מיוחדת ולא משום מזונות. הוא אומר זה דין שחכמים תקנו. מזונות אינו, הדין של מזונות אינו כולל ריפוי, אבל חכמים תקנו דין מזונות. יכול להיות שתקנת חכמים היא לא רק מזונות אלא גם ריפוי, אלא בכלל כל מה שבן אדם צריך להתפרנס ולהסתדר בחיים, חכמים הטילו על הבעל. אמנם יכול להיות שיש מזונות מן התורה, כפי דעת הרמב״ם, אבל הדין הזה הוא רק מזונות. חכמים תקנו כל מיני דברים אחרים שהם נחוצים לבן אדם בתנאים נורמליים כדי לסדר בחיים. בעצם מה שאנחנו אומרים, שאישה שמתחתנת לפי ההבנה הזאת, זה כאילו שהיא מקבלת ביטוח מקיף על כל מה שהיא זקוקה לה בחיים. הביטוח הזה כולל גם הוצאות ממוניות למזונות, לכסות ולכל צרכים של בן אדם בתנאים שקיימים. יש נפקא מינה גדול בין שתי הבנות. אמרנו שיש לכל פחות שתי הבנות מה הדין של מזונות, שמה הדין של רפואה, האם זה חלק מדין מזונות או זה תקנה מיוחדת. תוספות למד שזה דין מזונות והריטב"א למד שזה תקנה מיוחדת. אנחנו למדנו בשבוע שעבר שאומנם מצד דין תורה בן אדם חייב לזון את אשתו. חכמים תקנו שהיא, אם היא עובדת, מעשה ידיה הולכים לבעלה. המשכורת שלה הולכת לבעלה. אבל גם ראינו שלאישה יש זכות להגיד איני ניזונת ואיני עושה. היא אומרת, אני לא צריכה טובות, אני מתפרנסת בכבוד, יש לי המון כסף, אני מקבלת משכורת רצינית מאוד, ופשוט זה יותר אולי מהצרכים האישיים שלי, אני מרוויחה טוב, אני לא צריכה את המזונות שלך, אל תקבל את המשכורת שלי. איני ניזונת ואיני עושה, היא יכולה להגיד את זה. יש דיון בראשונים, אם אישה אכן אמרה כך, איני ניזונת ואיני עושה, אז עכשיו החיובים שלו נגמרו, הוא לא חייב לפרנס אותה יותר. אבל היא משאירה לעצמה משכורת. יש מחלוקת ראשונים, דיון בראשונים, אם היא יכולה אחר כך להתחרט. האם זאת הזדמנות חד פעמית שיכולה להגיד משפט כזה, ואז לנצח, לאורך כל שנות הנישואין, הוא לא חייב לפרנס אותה, היא מחלה לו פעם אחת ולתמיד. או לא, כאילו שכל יום ויום יש חיוב מזונות חדש, וכל יום ויום יש דין של מחילה מצידה, מחילה על מזונות, וכמובן, היא יכולה להשאיר את המשכורת אצלה. בהנחה שזה מקרה חד פעמי, שביום אחד היא אומרת, איני נוזנת ואני עושה. וככה המצב נמשך 5-10 שנים, ויום אחד היא חלתה. והיום עכשיו היא לא יכולה ללכת לעבוד. ומכוון מזכורת אין. הוצאות ריפוי גדולות. האם היא יכולה לתבוע את בעלה לשלם הוצאות? אם אנחנו נגיד שזה חלק מדין מזונות, כמו שכתוב בתוספות, היה מקום להגיד שהיא ויתרה, ואם ויתור, פעם אחת זה ויתור לנצח, אז היא הפסידה. היא לא יכולה לתבוע יותר את דמי רפואה. אבל אם נגיד לפי הריטב"א זו תקנה אחרת, זה לא מדין מזונות. זה סתם חיוב חכמים שחכמים הטילו על בן אדם. וכמו שדיברנו על ביטוח מקיף, אז יכול להיות שהיא ויתרה על מזונות, נכון, אבל היא לא ויתרה על רפואתה, והוא עדיין יצטרך לשלם לרפואתה. כמובן, כל מה שדיברנו זה בצד החיוב ממוני שבדבר. מצד המוסר שבדבר, אנחנו נחזור למשפט שהרמב״ם כתב, שם בהלכות אישות, פרק י"ב, שהרמב״ם אומר בצורה ברורה, זה לא מוסרי לגרש אישה שהיא לא יכולה להתרפא, שיש לה הוצאות רפואיות גדולות, וכמובן, רוח חכמים לא תהיה נוחה מבן אדם שלא ירפא את אשתו בגלל סיבה הלכתית טכנית. חוץ מהחיוב של רפואה, יש עוד חיוב של פדיונה. הרמב״ם בהלכות אישות שם פרק י"ב, בין שאר הדברים שבעל חייב לאשתו, אומר לפדותה אם נשבית. בוא נזכר שבזמן הגמרא הדבר הזה היה מאוד מאוד שכיח. היו לצערנו הרבה מקרים של פדיון שבויים, ושאלה באמת עלתה לפרק, הרבה מקרים שאנחנו מכירים בהיסטוריה. הגמרא אומרת בכתובות דף ממזיין עוד ב' שתקנו מזונותיה תחת מעשי ידיה, קבורתה תחת כתובתה, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, פרקונה תחת פירות. פרקונה, דהיינו שהוא צריך לפדות אותה משבי, והחיוב שלה זה פירות, אמרתי שנלמד את זה כשנדבר על חיובי האישה. אבל החיוב הזה של פרקונה הוא חיוב משמע שזה דרבנן, ואינו משמע שזה כבר חלק ממזונות. הרמב״ם בהלכות אישות, פרק י"ד, הלכה י"ח, מביא שנשבית חייב לפדותה. אם היה כהן שכבר נאסרה עליו, פודה אותה מחזירה לבית אביה. אישה שנבדית, שנשבית אצל גויים ונבדית, היא אסורה לכהן. מסתמה, היא נכשלה, לא באשמתה כמובן, אם שובים אותה. לכן היא בעולה לזר ואסורה לכהן. אומר הרמב״ם, אפילו היה בעיר אחרת מטפל לה עד שמחזירה למדינתה ומגרשה ונותן לה כל כתובה. הוא צריך לשלם כל ההוצאות והוא חייב לתת לה גם את הכתובה. אבל בסופו של דבר, הוא לא יכול להחזיק אותה כאישה, הוא צריך לגרש אותה. היה בעלה ישראל שהשביעה מותרת לו, מחזירה לו לאישה כמו שהייתה, ואם רצה אחר כך מגרשה ונותן לו כתובה, אם הוא ישראל, השביעה מותרת לו בכל מקרה, אז הוא יכול, הוא צריך לשלם את כל החיובים, אבל בסוף הוא יכול לגרש כמו כל אישה שהוא יכול לגרש. אומר הרמב״ם, בזמן הגמרא היו דיונים בקשר למקרים חמורים שהיו פודים שבויים, היו שובים אנשים ומבקשים סכומים מופרזים, ואז הייתה שאלה גדולה מאוד אם מותר לפדות שבוי יותר מקטעי דמיו, שהרי זה רק יוליד לתאות שליליות בעתיד. ויש משנה במסכת גיטין שלא פודים את שבויים יותר מכדי דמיהם, ויודעים את המעשה המפורסם עם רבנו מאיר מרוטנברג, המהר"ם מרוטנברג, שהוא נשבע, והורה שלא לפדות אותו. אומר הרמב״ם, גם בבעל ואשתה אותו הדבר. אין מחייבים את הבעל לפדות את אשתו יותר על דמיה, אלא כמה היא שישבה כשאר שבויות. ואומר הרמב״ם, שהיו דמיה יותר רק תכתובתה, אבל אמר, הנה מגרשה וזו כתבתה, ותלך ותפתה עצמה, אין שומעים לו. כאן, בניגוד למה שהוא אמר בעניין רפואה, בעניין רפואה אמר הרמב״ם, הוא יכול לתת לה כתובה, ולהגיד, תתרפא לבד. בשבויה, אומר הרמב״ם, שהוא לא יכול. הוא לא יכול להגיד שהוא יגרש אותה, לתת לה את הכתובה, אלא כופים אותו, הוא פודה אותה, אפילו היו דמי עד עשרה בכתובתה. ואפילו אין לה לכדי פדיונות. אם אנחנו אומרים שזה בתוך כדי דמיה, הסכום שמבקשים זה סכום נורמלי, אז חייב לפדות אותה, אפילו אם אין לו כסף, אפילו אם זה יותר מהכתובה, ובמקרה הזה לא מתירים לו לגרש את אשתו. החיוב האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום, זה חיוב קבורה. אישה רחמנא ליצלן שנפטרה, בעלה חייב לקבור אותה, וראינו ברמב״ם שזה משיבה, אחד משיבה דברים שבעל חייב בהם מדברי סופרים. הגמרא בכתובות שם דף מזיין ובית, אומרת שתקנו קבורתה תחת כתובתה. כאילו שהיא משלמת לו סכום של הכתובה, זה הנדוניה שהיא מכניסה לו, זה כתוב בשעה הכתובה, והוא יורש את זה, אבל במקום זה הוא חייב לקבור אותה. מה הדין הזה שהוא חייב לקבור אותה? אז לכאורה, משמע כך ברמב״ם, שזה גם כן מדברי סופרים. זה דין דרבנן, שבעל חייב לקבור את אשתו, כך תקנו. כאן, לכאורה היה מקום גדול להגיד שזה חיוב מדורייתא. אבל לפני שאני אסביר למה שייתכן להגיד שזה דין תורה, הייתי רוצה להזכיר שיטת הרמב״ם באבל על אשתו. הרמב״ם פירש את הפסוק, כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו לאביו וכולי, הפסוק בתחילת אמור, שכהן מטמא לקרובים, הרמב״ם הזכיר שיש שישה קרובים שנאמרים בפסוק. הפסוק כאילו אומר, כי אם לשארו הקרוב אליו, וזה כאילו כותרת ראשית. בן אדם כהן יכול להתאמה, או חייב להתאמה, רק לשארו הקרוב אליו. ומי זה שארו הקרוב אליו? התורה אומרת לאביו, לאמו, לבנו, לביתו, לאחיו ולאחותו הבתולה. אז יש שישה קרובים שכהן מתאמה להם כדבר תורה. אבל הרמב״ם ברכות אבל אומר שיש שביעי. מדברי סופרים, מדרבנן. והכוונה היא שכהן מתאמה לאשתו. אומר הרמב״ם, איך ייתכן שמדורייתא אני אמרתי כהן יכול לתאמה לשישה קרובים, וכאן אני אומר שמדרבנן, מדברי סופרים, כהן מתאמה לאשתו? הרי חכמים יש להם סמכות לבטל מצוות בשבע אל תעשה, לא לתקוע בשופר בשבת, לא לטול עולה בשבת, אבל בקום ועשה, הרי כאן הם אומרים לכהן, לך להתאמה, יכול להיות שאומרים לו בפירוש, אתה חייב להתאמה, איך חכמים יכולים לעקור דין תורה בקום ועשה? הסוגיה הזאת, אם באמת יש דין כזה, נמצאת ביבמות, אבל אנחנו נניח היום שאין כוח ביד חכמים להפקיע דבר מן התורה בקום ועשה. אז איך ייתכן שהרמב״ם סבר שמותר לכהן, אולי כהן חייב לתאמה לאשתו, הרי זה אסור מן התורה? אומר הרמב״ם שאסור כמת מצווה. כשאישה נפטרה, אז אנחנו מכירים את המושג של מת מצווה, דהיינו שאין בן אדם שמטפל במת. בן אדם שמוצאים אותו ממש בין במדבר, במקום שאינו מיושב, בן אדם שבמקרה רואה בן אדם שנפטר ואין מי שיטפל בו, אז הוא חייב לטפל בו. זה נקרא מת מצווה. אבל כשבן אדם נפטר בתוך עיר, בתוך יישוב, בזמן שיש אנשים שמצאים, אז קשה להניח שיש מושג של מית מצווה. אומר הרמב״ם, היות שהבעל הוא הכתובת הראשונה, הרי הוא יירש את אשתו. כל אחד יודע שבעל יטפל באשתו. ממילא כל אחד לא יטפל בה. אז אומר הרמב״ם, אסור כמית מצווה. זה דומה למית מצווה, ולכן היות שזה כמו מית מצווה, חכמים בעצם לא עקרו דבר. הם רק קבעו מציאות. זה נקרא מית מצווה. אין מטפלים חוץ מהבעל. אם כן, אז היה מקום להסביר דין כפורה כדין דורייתא. שהיות שהכתובת הראשונה שהייתי מחפש, שבן אדם יקבור, זה בעלה. ויש חיוב מן התורה לקבור, אם באמת יש חיוב מן התורה לקבור, זה נושא אחר. הפסוק יקבור תקברנו ביום ההוא, נאמר בעיקרון על הרוגי בית דין, אבל האם זה כולל כל הנפטרים, נניח היום שכן, ולכל פחות זה דין דרבנן, שיש חיוב קבורה, ואולי זה גם דין תורה. החיוב קבורה לא מוטל על אחד באופן מיוחד, אבל היות שיש רק אחד, שכל אחד מסתכל לה וחושב שהוא יטפל, אז חיוב הקבורה מוטל עליו, ואולי זה דומה למית מצווה. וכך משמע באמת מהראב"ן, בכתובות, שאומר שזה כמו דין תורה, כמו מית מצווה. אבל חיוב קבורה כתוב בגמרא, תקנו. משמע באמת שזה תקנת חכמים. להגיד שזה דין תורה, זה קצת מחודש. היינו יכולים להגיד שחכמים קבעו, תקנו שזה מית מצווה, ואז זה הופך להיות דין תורה. בכל אופן, לפי הרמב״ם, משמע שזה דין דרבנן, שבעל חייב לקבור את אשתו, ואלה מתנאי בית דין, שכן אילו חיובי ממון שניתנו למחילה.